שלום לכולם, שבוע טוב, פרשה גדולה, ימים גדולים, ובואו נעלה ביחד נושא, הנושא החשוב ביותר אולי שקיים היום בעולמו של הציבור החרדי, הדתי, נושא שלא אוהבים לדבר עליו, חוששים מאוד להעלות אותו. אין נושא שמציק יותר לאנשים בעומק הלב מאשר הנושא הזה, וכעומק הכאב, ככה עומק הזהירות והפחד והחשש להעלות אותו. לפני כמה שבועות התארחתי באיזשהו אולפן רדיו ביחד עם מוזיקאי גדול וחשוב, שבזמן האחרון ירד מדרך התורה והמצוות, עלה וירד ועלה, ובזמן האחרון הוא די ירד. ואחר כך ישבנו ודיברנו, והוא שאל אותי את השאלה הזאת, שמבפנים אף אחד לא מעז לשאול אותה, אבל מבחוץ. איך אתם מסתדרים היום? שכבר אין כמעט רבנים גדולים, שאנחנו נמצאים בתקופה הכי יתומה בהיסטוריה מאז התייסדות החסידות, ולא רק מאז התייסדות החסידות, אלא מאות מאות שנים, בכלל בצמיחה של היהדות. אנחנו נמצאים ברגע נדיר ביותר בהיסטוריה של היהדות, שכמעט ואין בעלי חזון. אין אנשים שלוקחים את עם ישראל שלב אחד קדימה מעבר להווה. כמובן צדיקים במיטתם קרויים חיים, ואם מדברים על חב"ד, ואם מדברים על חוגים אחרים, העובדה שהציבור החרדי כל כך גדל ומשגשג ומצליח, לימוד התורה הוא בצורה שאף פעם לא הייתה כדוגמתה. זה אומר שבוודאי יש לנו את כל הכוחות, ומה לאלן עומד ומשמש, אף כאן עומד ומשמש. אבל באופן מעשי, באופן גלוי, באופן מוחשי, באופן פיזי, אין ספק שאנחנו נמצאים באחד מהרגעים הקריטיים, הצמתים הקריטיים בתולדות של היהדות, שאיפה שלא תסתכל, כמעט ואין בעלי חזון. ההגדרה של יהודי גדול, זה לא מי שנותן ברכות. ברכות יש תמיד יהודים גדולים, שהקדוש ברוך הוא נתן להם כוח לתת ברכות. יהודי גדול זה מי שנותן משמעות חדשה לתורה. זה מי שנותן חזון חדש. משמעות רלוונטית, משמעות אקטואלית לתורה באתגרים של היום. מי שמגלה פנים חדשות בתורה, כפי שהיא מתפרשת היום, ביום ראשון י"ח שבט תשפ"א. ובכל דור נתן הקדוש ברוך הוא יהודי גדול או יהודים גדולים שהציגו חזון חדש. בואו נדבר רק על ה-200-300 שנים האחרונות שכולנו מכירים אותם היטב. אז הייתה את הפריצה של הקבולה, ואחרי זה הפריצה של חסידס, וחסידס הקלוליס, ואחרי זה חסידס הפרוטיס עם כל הענפים שלה ברוסיה ופולין. ואחרי זה התחילו חזונות חדשים בכל תקופה. חלק הסכימו עליהם, חלק לא הסכימו עליהם, אבל היה על מה לדבר במקווה. יהודים קמו בבוקר עם חזון חדש, עם אור חדש, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו. כן לעלות לארץ, לא לעלות לארץ. כן לימודים כלליים, לא לימודים הכלליים, כן השכלה, לא השכלה. אחרי המלחמה אפילו, תקופה שכולנו מכירים אותה, כמו שאנחנו מכירים את המשעולים של עיירת המגורים שלנו. אז כוללים ולא כוללים, ומהפכת השליחות, ומהפכה של אהבת ישראל, ומהפכת התשובה, ומהפכת ההתיישבות, ותמיד חלק מסכימים וחלק לא מסכימים. אבל זה מה שהופך את החזון לחדש, לחידוש, שבאים גדול לישראל ורואים מחדש את התורה, רואים מחדש את המענה, את הוידבר השם אל כל ישראל, את הדיבור של הקדוש ברוך הוא עם ישראל היום. ואחרי מאות מאות שנים של שגשוג ושל צמיחה, אנחנו נמצאים בתקופה כזו שכמעט כולם מודים שאנחנו באיזושהי תקופה של התמעטות ההנהגה. וזה לא משנה אם אתה חב"ד, אם אתה חסיד חב"ד, או יהודי ששייך ליהדות ספרד, או יהודי ששייך לציבור הדתי-לאומי, או יהודי ששייך לליטווישר, אז כל אחד יודע שאין כמעט היום אדם שיכול להקות על השולחן, כמו שהיה לפני 30 שנה, ו-40 שנה, ו-50 שנה, וכולם היו עוברים לדור. והשאלה הגדולה היא מה הקדוש ברוך הוא רוצה. מה המשמעות התקופה הזאת, שבה כל אדם צריך להיות הרבה של עצמו ולחפש את הכוחות. האמת היא שאת אותה שאלה ששואלים על סילוקום של צדיקים, את אותה שאלה בדיוק אפשר לשאול גם על סילוקה של הקדושה בכלל, על סילוקה של השכינה, ובעיקר על סילוקו של בית אלוקינו. חז"ל אמרו, קשה סילוקם של צדיקים כשריפת בית אלוקינו. חז"ל יוצרים דמיון בין הצדיק לבין בית המקדש, וכשצדיק מסתלק, זה עוד התמוטטות לבנה, עוד התמוטטות קיר, בנוכחות של בית המקדש. כי הצדיק ובית המקדש נותנים את אותה תועלת. הצדיק ובית המקדש הם התגלות של נס, הם התגלות של הארת פנים. הם רגע שהקדוש ברוך הוא מסיר את הערפל ומראה את עצמו, מראה את ההתגלות שלו. ולכן בכל פעם שמתמעט את ההנהגה, מתמעט את דמות הצדיק, מתמעט הגילוי אלוקות, בעצם זה עוד סוג של חורבן בית אלוקינו, עוד שלב חס ושלום בהתמעטות של בית המקדש. ואת אותו תהליך שאנחנו רואים בהתמעטות ההנהגה, את אותו תהליך אנחנו רואים בדיוק בעניין הזה של בית המקדש, בעניין הזה של בית הכנסת, שהגיע לשיא בתקופה הזו, בשנה הזו של הקורונה. אם חשבנו שזה בא והולך וחולף, אז מתברר שאנחנו שנה בתוך זה, ואולי בארץ ייצאו מזה יותר מהר, אולי, אני לא יודע, אבל בחוץ לארץ יש מקומות שאולי ייקח עוד שנה לצאת מזה. וגם בעניין של בית המקדש אנחנו רואים את אותה התמעטות, אותה הידרדרות מכוונת, שנמשכת כבר אלפי אלפי שנים. זה התחיל מהלוחות הראשונות שירדו מהשמיים, ללוחות השניות שהיו רק מעשה ידי אדם. זה המשיך למשכן שנבנה בידי משה, וירד לבית המקדש שנבנה רק בידי שלמה, ולכן המשכן הוא נצחי, גנוז תחת האדמה, ויש מדרש שאומר שאפילו לעתיד לבוא, יוציאו את המשכן ויעמידו אותו, כי מעשה ידי משה נצחיים. בית המקדש הראשון הוא כבר לא נצחי, כי הוא מעשה ידי שלמה. וזה התמעט עוד יותר בבית המקדש השני, שנעשה על ידי אנשים יותר נמוכים, וכבר לא היה בו את הנבואה, ולא היה בו את חמשת הכלים שהיו בבית המקדש, שהיו בקודש הקודשים, הארון והמטה וצנצנת המן וכו' וכו'. וזה ירד לבתי הכנסת, שהקדושה בהם היא רק מקדש מעט, והגענו היום למצב, אם אפשר להתבטא בביטוי הקשה, של החורבן השתיים וחצי, שאפילו כבר בתי כנסת אין לנו. אפילו להתקבץ יהודים, 10 יהודים ביחד, 20 יהודים, 30 יהודים, ברוב המדרת מלך. אפילו להתקבץ בבית השם, באותו מקום שהקהילה כולה בנתה במסירות נפש, כביטוי של התקרבות תאורה לקדוש ברוך הוא, אפילו את זה אין לנו. והשאלה היא מה המשמעות, הסילוקום של צדיקים והשריפת בית אלוקינו, מה המשמעות של הירידה המכוונת הזו שאתה אומר, ריבני של אלוהים, איפה הסוף, לאן זה הולך? בדרך כלל לא מדברים על הנושאים האלו, פוחדים להעלות אותם. אבל בשיחה הזאת שלומדים, חלק דיזיין בייז, יש התייחסות נדירה לנושא הזה של סילוקוי של מוישה רבנו. כאילו מוישה רבנו לא רוצה להכיר בזה שיבוא יום שהוא לא יהיה. וישראל הוא זה שמכיר. והפלא הגדול בסוף השיחה, שבסופו של דבר לא מבואר, לעניות דעתי מספיק, ופה אנחנו צריכים יותר להיכנס ביחד ולחשוב, למה הקדוש ברוך הוא הצדיק את יתרו ולא את מויש? זו השאלה הגדולה בסוף השיחה. בסוף השיחה יוצא, שמויש דיבר כל כך הרבה דברי טעם. כל אחד שואל את עצמו את השאלה, אין מפרש מכובד שלא שואל. מה מויש חשב? מויש חשב שהוא יוכל להחזיק לבד את כל עם ישראל. שכקטן וכגדול יביאו אליו. מוישה רבנו לא ידע את האלף בית של ניהול מוסד, אלף בית של ניהול חברה, שצריך ביזור סמכויות, שצריך לפזר את ההנהגה. מה מוישה רבנו חשב? שהוא יוכל לנהל הכל? מי המן שיורד מהשמיים עד המריבה בין כל איש לאשתו? כולנו רבנים, כולנו עסוקים בהנהגה, כולנו משפיעים, כולנו קשורים עם הציבור. אף אחד מאיתנו לא מצליח להשתלט על המשימות שלו. שמה כל אחד מאיתנו אחרי על קהילה קטנה של כמה מאות יהודים? אז מוישה רבינו חשב שהוא יוכל לבד לנהל את כל עם ישראל, זה הרי ייצור סתימה בצנרת. מה שקורה בכל מוסד שמנהל לא יודע לבזר, אז שום דבר לא מתקדם. הכל נשאר תקוע. זה השאלה הגדולה של השיחה, והרב עונה בסופו של דבר, אחרי כל המהלך הארוך, שמשה רבנו חשב שעם ישראל יחיה תמיד לעולם קרובים אליו. עם ישראל יחיה תמיד לעולם, הוא יכניס אותם לארץ, ולא תהיה ירידה, ועם ישראל תמיד יחיה ברמה כזאת, שכשנמצאים ליד מוישה אין מריבות. לא צריכים להגיע לדין תורה ולהתווכח, כשעומדים ליד מוישה, אז לבד מרגישים שהמריבות האלה הן מטופשות. אז מוישה רבינו חשב שהוא יכניס אותם לארץ, והוא ינהל אותם לעולם, והם תמיד יישארו ברמה הזו של הגילוי אלוקות באופן של ראייה. אז במילא הוא יכול לנהל אותם, כי לרוב רובם של השטויות, לא יהיה בכלל מקום כשיעמדו לידו. משהו שולחים לרב, לשרי אלפים, בשרי מאות. אז אם ככה לא מובן בסוף השיחה, אז למה הקדוש ברוך הוא הצדיק את יתרו? בגלל שהקדוש ברוך הוא ידע שבסופו של דבר הם יחטאו, אז שיחכו 40 שנה, ואז ימנו שרי אלפים ושרי מאות. למה למנות אותם עכשיו? אז למה בסופו של דבר הצדיקו את ישראל? ולא בסופו של דבר, בתחילתו של דבר. משה רבנו טען שצריכים להיות לידו, והוא יכניס אותם לארץ, והכל יהיה בסדר. והם תמיד יישארו ברמה של לראות אלוקות. אז הכל יהיה בסדר, אז איפה פה הבעיה? כי בעתיד הם יחטאו, אז נחכה שהם יחטאו. למה צריך להקדים את המאוחר? ובינתיים להוריד את הרמה הרוחנית של עם ישראל. נראה שיש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה, שהיא היסוד של תורת חב"ד, ואנחנו נוכיח את זה מכמה וכמה מקומות מפורסמים, והדברים כתובים במפורש וכתובים בין השורות, רק אף פעם אנחנו לא רוצים לחשוב על זה, מטבע הדברים, כי אנחנו רוצים להיות קרובים למוישה, ורוצים לחיות ברמה הרוחנית הכי גבוהה. אבל הדברים הם מציאותיים. הקדוש ברוך הוא מצדיק את יתרו, לא כי בסוף תהיה תקלה ויהיה חטא, כי בשביל זה נברא העולם. העולם לא נברא בשביל שעם ישראל יעמוד ליד מוישה. העולם נברא בשביל שכל אחד יהיה מוישה. העולם לא נברא שיהיה מוישה אחד וכולם יסתובבו כלפיו, בשביל זה יש את גן עדן. העולם נברא להפך, שכל אחד יחליף את מוישה. שכל אחד יקבל ממוישה את הכוחות ויוביאו אליך. שכל אחד יקבל ממוישה את הכוחות להיות בעצמו מוישה. מה שיתרו אמר זה לא היה סוג של תאונה, אני מכיר אותם, בסוף הם יפלו ובסוף הם יחטאו. אם זה תאונה, אז נחכה שהתאונה תקרה. אף אחד לא משפץ את האוטו לפני התאונה, מחכים שהתאונה תקרה, אחד ושלום. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, זה לא תאונה. ככה אני בראתי את העולם, שבהתחלה אני עושה ניסים. אבל זה הכל מבוא, בשביל שבסוף כל אחד יעשה ניסים. בשביל שהאחריות תעבור ממני אל משה, וממוישה לכל אחד ואחת מישראל, וכל אחד ואחד בעצמו יהיה מוישה. אז איתרו לא דיבר על תאונה, איתרו דיבר על הדרך, איתרו דיבר על המסלול שהקדוש ברוך הוא טבע אותו מששת ימי בראשית. מוישה מבחינתו רוצה, כמו יעקב הובינו בזמנו, רוצה להביא ישר את עם ישראל לגאולה. אבל הקדוש ברוך הוא דרך ישראל אומר לו, זה לא העולם שבראתי, לא בראתי עולם שיש עוז יושר מוישה וכולם מקשיבים לשיר שלו, אלא בראתי עולם של ויואים ראולי מויר, שמוישה מתחיל את השירה כמו דעת רב נחמיה. וכולם עוברים לשיר בעצמם, מקבלים את הרוח הקודש ממנו, וכל אחד עובר לשיר בעצמו. וזה הולך ככה מאז ומתמיד, בוא נביא לזה כמה וכמה דוגמאות. נתחיל מהדוגמה הראשונה, בוא נלך לפי ההיסטוריה של עם ישראל, ונראה איך שהתמעטות ההנהגה, היא תהליך מכוון שבו השכינה יורדת יותר ויותר למטה. ההגדרה של עיקר שכינה בתחתון ימי זו, של ירידת השכינה למטה פירושו, שהכוח עובר ממשה אל העם, מהקדוש ברוך הוא למשה, ממשה אל העם ומהעם לכל אחד ואחד בתוך העם. נתחיל דבר ראשון עם שבירת הלוחות. הלוחות הראשונות, משה יורד מלמעלה, מקבל מהקדוש ברוך הוא את הלוחות, ואז יורד למטה, רואה את העגל, שובר את הלוחות, עולה שוב, מקבל את הלוחות השניות. ואז קורה דבר מופלא. כשמשה יורד עם הלוחות השניות, אז קרן אור פני משה. אז לא יכולים להסתכל עליו. אז הוא הופך להיות איש אלוקים. פלא פלאות. הלוחות הראשונות היו מעשה אלוקים, כי מעשה לבנת הספיר, היו אבן ספיר מתחת כיסא הכבוד. הם בכלל לא היו לוחות אבן. הם היו לוחות של רוח, שקיבלו לבוש של אבן. לוחות שבאו מתחת כיסא הכבוד. לוחות מלאכיות. מוישה יורד איתם בידיים, הוא לא הופך להיות, לא מאירים בין, לא מאיר אור פניו, להפך הוא מוריד אותם ושובר אותם. הלוחות השניות שבאו בסך הכל מאבן ספיר שצמחה תחת אור, לא. אבן ספיר גשמית שמשה מחר אותה והתעשר ממנה. ככה כתוב. פסול לכו, הפסולת של הלוחות תהיה בשבילך וממנה משה התעשר. סליחה, לא דייקתי שהוא מחר אותה, כתוב שהוא השתמש בה, הוא תרם ממנה את הזהב שהיה חסר וכו' וכו' וכו'. את הזהב שהיה חסר למשכון. דווקא עם הלוחות השניות האלה, מעשה ידי אדם, הפנים של מוישה הופכות להיות אלוקיות, איש האלוקים, עד כדי כך שאי אפשר להסתכל עליו, הוא צריך לשים מסווה, למה? כי כל זמן שאתה מקבל, אתה לא משתנה. רק כשאתה משפיע, אז אתה משתנה. המטרה של ירידת הלוחות למטה, היא לא בשביל שתקבל מהקדוש ברוך הוא, אלא שתקבל מהלוחות השראה, כדי לעשות משהו בעצמך. ורק בלוחות השניות משה עשה משהו. הלוחות הראשונות היו אחרי שהוא קיבל תורה, הלוחות השניות היו אחרי שהוא קיבל החלטה, אחרי שהוא בעצמו החליט בהחלטה של רגע לשבור את הלוחות הראשונות על הארץ ולהפוך להיות רבה. עד עכשיו הוא קיבל תורה, עכשיו הוא הופך להיות רבה, הוא שובר את הלוחות ומוסר את הנפש למען עם ישראל, ואם עין מחי נינו מספרך אשר כוספתו, וזה לא היו דברים באלמה, הוא שילם את המחיר כידוע ושמו נשמת מפרשה אחת בתורה. בלוחות השניות זה כבר היה אחרי שהוא קיבל החלטה שהוא הפך להיות רבי, שהוא מסר נפשו, הוא עשה משהו בעצמו. אם עשה משהו בעצמו, קרה נור פניו. זה כל מטרת הבריאה. מטרת הבריאה שיקרן האור שלנו, לא שיקרן האור של מוישה, ולא שיקרן האור אפילו שמוישה עצמו קיבל מהקדוש ברוך הוא, וזה יכול לקרות רק בעבודה וכוח עצמו. אז זה השלב הראשון. השלב הראשון הוא שמוישה מקבל לוחות, שובר אותם ועושה לוחות שניות בעצמו, ואז הוא מתאחד והופך להיות איש האלוקים. שלב שני, ארבעה חומשים מוישה מקבל מהקדוש ברוך הוא. ואז מגיע החומש החמישי וזה מבהיל. מוישה אומר אותו מעצמו. בחומש החמישי הקדוש ברוך הוא עובר לעמדת מאזין ומוישה מדבר. שמעתם דבר כזה? ארבעה חומשים מוישה עלה למעלה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח את ודף ותכתוב. והוא כתב מה שאמרו לו. 40 יום, 3 פעמים, כתב מה שאמרו לו. בחומש החמישי הקדוש ברוך הוא לוקח את ודף ומוישה מדבר. ארבעת החומשים הראשונים מתחילים עם השם, בראש יסבור אלוהיקים, ויקרו השם אל מוישה, וידבר השם אל מוישה במדבר סיני. לא ארבעה, שלושה מתוך ארבעה. החומש החמישי מתחיל אלי הדבור עם השיר דיבר מוישה. וכמעט בכל החומש, חומש דבורים, לא מוזכרות המילים וידבר השם, בלשון פועל, לא כציטוט על דברים ישנים. קדוש ברוך הוא לא מדבר בחומש דברים, קדוש ברוך הוא מקשיב. וזה ההתחלה לתרא שבעל פה. מימויסי קורא נשמע בארביס, שקדוש ברוך הוא לא מדבר בכלל, רק החכמים מדברים. הם לוקחים את תרא השם ומפענחים ומפרקים כל אות וכל פיסה ממנה. וזה הולך ויורד ויורד יותר במהלך הדורות. התורה, הירידה של התורה, אם ראשונים כמלוכים, אנו כבני אדום, מצד אחד זה כבר לא תורה שבאה משמיים, זה תורה שבאה מלמטה. אגב, כל המפורשים שואלים בחומש דבורים, מה זה שייך? אם מוישה מדבר, אז איך מברכים על חומש דברים, אשר, ולא סננו הסתירוסם? היו צריכים לברך כמו על הנביאים, אשר בחר בנביאים טובים, ורצה בדבריהם, הנאמרים באמת. עולה יהודי בפרשס ויסחן על התורה, ומברך, אשר בוחר בנו מכל העמים, ולא סננו הסתירוסם. אבל הוא לא נתן לנו את תורתו, זה תורת מוישה. איפה זה כתוב? בנובי יש ביטוי שנקרא ספר מוישה. הגמרא אומרת בכמה מקומות, שיש, התורה עצמה אומרת על ספר דבורים, משנה התוירו הזויס. כתוב בזוהר, למה משנה התוירו הזויס? כי זה נאמר מפי מוישה. הגמרא אומרת שבקללות, בפרשת התוכחה של פרשת כתובוי, אפשר לעצור באמצע, כי זה רק מפי מוישה, זה לא מפי הקדוש ברוך הוא. אז איך מברכים ונתן לנו את תורתו? היו צריכים לברך אשר בחר בנביאים טובים, ורצה בדבריהם, הנאמרים באמת. בנובי יש מקום אחד שכתוב בנחמיה, אני זוכר איפה, בספר מוישה. הם קוראים לספר החמישי ספר מוישה, אז במה זה שונה מספר ירמיה ויחזקאל שמברכים עליו, אשר בוחר בנביאים טובים? אז יש כל מיני תירוצים, גם בליקוטי סיכס. ואברבנאל מביא כמה תירוצים. מוישה אמר מרוח הקודש, מוישה אמר מדעתו, וקדוש ברוך הוא ראה לו לכתוב, קדוש ברוך הוא הסכים על ידו, או שקדוש ברוך הוא אמר את הכללים, ומוישה כתב את הפרטים בשפה שלו. אז אפשר לתרץ איך מבחינה הלכתית אפשר לברך בנוס עלינו הסתרוס, לקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. אבל למה זה היה צריך להיות ככה? התורה הייתה צריכה להיות ארבעה חומשים. בספר מוישה היה צריך להיות הראשון, לפני ישוע ושפטים. ונברך עליו אשר בחר בנביאים טובים. כנראה שככה זה צריך להיות, וזה כתוב במפורש בשיחה לראשי תשבט. משנה תורה זה ההתחלה של תורה שבעל פה. המטרה של העולם זה הירידה של התורה, ולא העלייה שלה. שהתורה תרד יותר ויותר למטה, ותהיה יותר ויותר שלנו. ואני אביא כמה מקומות בתורה של הרב, שהרב מבאר ככה במפורש. יש את השיחה הידועה בתחילת חלק י"ט, בשיחה לגבי הוויכוח בין רבי יוחנן בן זכאי והצדוקי. הגמרא המפורסמת, לגבי ספיר הסוהימר, שגמרא מביאה כמה וכמה ראיות לשיטת חז"ל. שממוחרס השבת זה ממוחרס היום טוב, חידוש, חז"ל מוציאים מדברי התורה מפשוטה. בתורה כתוב ממוחרס השבת, הצדוקי צודק. שהתורה רוצה להגיד יום טוב, יודעת להגיד יום טוב. יודעת להגיד אלה מו ידי השם. אז למה כאן היא אומרת ממוחרס השבת? אז הגמרא מביאה ריבוי כמה וכמה, חמש, שש ראיות, כדי להביא ראיה לשיטת חז"ל ולא לשיטת הצדוקי. אחת הראיות שהצדוקי מביא לשיטתו, הוא אומר, היות שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, בוודאי היה רוצה ששבועס יצא למחרת השבת, שיהיה להם יומיים חופש, יומיים של תענוג אלוקי, לא חופש במובן של לבזבז את הזמן, חופש במובן של להתענג על הוויה. אז אם פסח, אם יתחילו להקריב את העומר, סליחה, למחרת השבת, ביום ראשון, אז גם שבועס יהיה כך. אז יהיה להם יומיים, אז טוב מאוד. שבועס יוצא באותו יום, זה הרי 50, היום ה-50. אז יהיה להם יומיים של שבת וראשון, שבועס, שבת ולמחרת שבועס, שיכולו לשבת ולאכול ולהתענג על השם, מתנתרה, ויהיה להם נהדר. למה להפריד ששבועס יהיה באמצע השבוע, ויהיה להם רק יום אחד להתענג על השם, לקבל את התורה? עד שנכנסים לחג, הוא כבר יוצא, בארץ ישראל. רבי יוחנן בן זכאי עונה לו את התשובה הידועה, שכולם מכירים וכולם טמאים. אם הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, אם משה רבינו אוהב ישראל היה, אז למה טלטלן במדבר 40 שנה? לא, הוא לא אוהב אותם כמו שאתה חושב. ולא ניכנס לכל הוויכוח. אז הרב שם שואל את השאלה המפורסמת, שלא צריך לתראה בכל אחד שואל אותה. רבי יוחנן, הצדוקי אומר שמשה רבנו אהב את עם ישראל, ולכן רצה לתת להם יומיים סמוכים להתענג על השם. ורבי יוחנן זכאי אומר שמשה רבנו לא אהב את עם ישראל, הוא דווקא טלטל אותם במדבר 40 שנה. מה פה הנקודה, מה הוויכוח? יש פה ויכוח עמוק, מה תכליתו של האדם, מה תכליתו של היהודי, מה תכליתה של התורה. הצדוקי אומר, עיקרה של התורה זה לקבל אותה מלמעלה, כי ככה היא תאורה. ובמילא מובן שקדוש ברוך הוא נתן לנו יומיים, שבת וחג, כדי יומיים להיות איתו. ורבי יוחנן בן זכאי אומר לו, לא זאת אהבה. אהבה היא להפך, שהילד עושה בעצמו. שאבא מטלטל אותו 40 שנה במדבר, והילד מתנסה, והילד נאבק, והילד מתגלגל על הבוץ. אבל עם כל ניסיון, זה עוד יותר יורד מהשכל הרגש. עם כל ניסיון הוא מתנסה, למען אנסינו, הוא הופך להיות נס ופלא, ומתחבר יותר ויותר אל הדברים, ועושה אותם בכוחות עצמו. ומובן שרבי יוחנן רומז לו על המחלוקת הגדולה, האם עיקר התורה היא התורה שבכתב או התורה שבעל פה. אז צדוקי אומר, העיקר שהתורה תרד מהשמיים, אז מה פתאום להקשיב לחז"ל? רבי יוחנן זכאי אומר לו, להפך, הקדוש ברוך הוא לא מחפש את האור, הוא לא מחפש את האור יושר, הוא מחפש את האור חויזר. הוא מחפש את העובדה שכל אחד יגלה את המקסימום שבו, וזה יש דווקא בתורה שבעל פה. קדוש ברוך הוא יכול לתת את כל התורה מלמעלה, אבל אז הייתה תורה שלו. דווקא כשכל אחד מגלה את התורה מצידו ונאבק, ורבי יוחנן ורבי עקיבא ורבי שמעון ורבי טרפון, וכל אחד נאבק למצוא עוד מילה ולמצוא את הכוחות כביכול, להבין עוד מילה ולבאר עוד מילה ולמצוא את הכוחות בתוך עצמו להתחבר לתורת השם. דווקא אז היא יקר בעיני השם. זה פחות גבוה, אבל זה יותר אמיתי. זה יותר שלנו, זה יותר חידוש, זה יותר יצירה. אז הנה אנחנו רואים שוב בתורה שהתהליך הזה של הירידה הוא תהליך מכוון, כי האהבה אצל הקדוש ברוך הוא היא אהבה אחרת. לא אהבה שהילדים קרובים עליו, אלא להפך, אהבה שהילדים מגלים את עצמם ומבטאים את עצמם ועושים בעצמם. והמקום שזה מגיע בצורה הכי 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 בולטת, זה במאמר האחרון שקיבלנו מהרבה, במאמר של אתו תצב. אתו תצב, אם נסתכל טוב, זה בעצם התפתחות של ארבע דרגות באבוידו בכוח עצמו. אם נסתכל טוב על הבריח התיכון, על הרצף, על המהלך של אתו תצב, אם נסתכל עליו מהתחלה ועד הסוף, נשים לב שאתו תצב זה ארבעה שלבים, ארבעה שלבים בהתפתחות של האבוידו בכוח עצמו. כל המהלך של המיימר לומר זה שכל ההיסטוריה של עם ישראל וההיסטוריה של העולם, זה יותר ויותר שהקדוש ברוך הוא עובר לעמדת מאזין ונותן לעם ישראל לדבר. נותן לעם ישראל, בהתחלה הוא עושה ניסים. כדי שאחר כך אנחנו נעשה ניסים. פחות ופחות יתרוס את זה לאלה, ויותר ויותר יתרוס את זה לתת. השלב הראשון בעת התוצאה וזה מתנתר, ששם הכל היה מצידו, כופה לאמר כגיגיס. אם לא היינו אומרים כן, אז פה תקבור אסכם. באנו לחתונה הזאת, באנו קשורים בידיים וברגליים. ולא ניכנס עכשיו לשאלה, הרי אמרנו קודם נייסה ונשמע. זה לא קשור לעניין. עובדה שככה אומרת הגמרא. שבאנו למתנתר בצורה שקשורים בידיים וברגליים, לא הייתה לנו בכלל אפשרות להגיד לא. ואז מגיע השלב של פורים. בפורים כבר הייתה בחירה. היינו בשושן, לא היינו בסיני, היינו במצב של אסתר על אלוקוס, במצב של שכל אחד הרגיש שם טוב, היה לו נוח, אם היה רוצה ללכת אחרי הומון, הוא היה יכול, היה להם, הם היו אריסים, היו להם שטחים, היו להם אדמות, קיבלו אותם יפה, הזמינו אותם למשתה של המלך, אף פעם לא הייתה תקופה שיהודים היו כל כך רצועים, כמו בזמן זר הסומן. אדרבה, אנחנו רואים שכשעזרא ונחמיה עולים לארץ, אף אחד לא רוצה לעלות איתם. מי עולה איתם? דלת העם. עלו איתם אלה שלא היה להם מה לעשות שם. אבל כל השאר, עלו איתם 40 אלף איש. מאות אלפים לא עלו. מי עלה איתם? המסכנים. 10 יוחסים עלו מבובד. השטוקי והסופי, אלה שלא רצו אותם שם, אז הם עלו לארץ. אבל כל מי שהיה לו מה לעשות, וככה היו כולם, נשארו שם, לא רצו לעלות. עזרא היה צריך לקלל אותם, לא רצו לעלות. היה להם טוב. אז הייתה להם בחירה בהחלט להגיד, לא רוצים את מרדכי, לא רוצים את אסתר, אנחנו לא רוצים להיות קשורים עם המון, יש לנו תעודת זהות מקומית, יש לנו גרין קארד, יש לנו כל מה שאנחנו צריכים, מקבלים אותנו יפה. אז הייתה להם בחירה. אבל מצד שני היה לפחות את מרדכי ואסתר שהדריכו אותם, היה גם את הגזירה עצמה, שטבע הגזירה, שהיא עצמה מלכדת את אנשים, ומעוררת אצל אנשים את טבע המסירות נפש שלהם. איך אומרים, אם כולם רודפים אחריי, כנראה יש בי משהו מיוחד. אם אני כל כך מעצבן את המון, כנראה שיש בי באמת משהו. אז עצם הגזירה מלכדת את עם ישראל. אז זה עוד שלב של ירידה. הייתה בחירה, אבל לפחות היה גזירה שעוררה אותה. ואז מגיעה רוסיה, היהדות ברוסיה, שהייתה גזירה והיו צרות, ובוודאי הייתה בחירה, וגם מרדכי כבר היה הרבה יותר רחוק. כבר לא היו שם בתוך רוסיה את הנשיא ישראל, שניהלו את העסק, אלא הכל כבר הפך להיות בשלט רחוק מעבר לים, בפולין, אחר כך באמריקה, וכו' וכו' וכו'. ואז מגיע השלב הרביעי, אומר הרבי, שהוא השלב הקשה ביותר והמאתגר ביותר, אמריקה. הכל טוב, ידוע השיחות על אויבדים ונידוחים. ובוא אויבדים בארץ אשור ונידוחים בארץ מצרים. בארץ מצרים, שיש צרות בתקופה שרודפים אחרינו, אז אנחנו רק נידוחים. אמנם מתרחקים, אבל נשארים בקשר, כי אם כולם רודפים אחריי, זה גוף המחבר אותי. אבל אויבדים בארץ אשור, הכי גרוע זה בארץ אשור. הכי גרוע כשטוב לך, כשלאף אחד לא מפריע שאתה יהודי. אתה רוצה לשמור שבת, תשמור, זה לצום ביום כיפור. זה אפילו לא מאיים על אף אחד, כי זה כביכול בכלל לא חשוב. זה אפילו לא מציק, לא מעצבן את אף אחד. אז אתה לא נידוחים, אז אתה אויבדים. אתה נאבד לגמרי. אין אפילו תגוי את האנטישמיות שתזכיר לך שאתה שייך. ובואו האויבדים בארץ אשור. גלות של השיר הזה עוד יותר קשה מגלות של עוני. אומר הרב זה הדרגה הרביעית במיימר. אז כל ההיסטוריה של עם ישראל זה היסטוריה של התפתחות יותר ויותר עבדה בכוח עצמוי. אז זה לא תאונה ולא כשל. איתרו היא לא גילה איזושהי אמריקה שאף אחד לא ידע. בסך הכל איתרו דיבר על המסלול הזה, איך שהוא רואה את החיים, שהקדוש ברוך הוא רוצה יותר ויותר אותנו, שכל אחד יהיה מוישה. ולא רק שנשיר את השירה של מוישה. הקדוש ברוך הוא הצדיק אותו, כי זה המסלול. ואני אוסיף שפעם ראיתי ושמעתי יותר מדויק. בסוף המיימר בעת התוצאה יש שתי מילים מבהילות, שכמובן אנחנו לא רוצים לראות אותן. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיקח אותן מאיתנו כמה שיותר מהר. באות האחרונה של עת התוצאה, באות הקצרה של האירוצן, הרב אומר שהעבודה של עם ישראל, כדי שאחר כך, שמוישה נותן כוח לישראל, כדי שאחר כך יעבדו עבודוסם בכוח עצמו. מה זה אחר כך? מתי היה אחר כך? היה מציאות של מוישה ואחר כך. מתי הייתה איזו מציאות כזאת? תמיד היה שהיה מוישה במקביל ישראל, כך היה במתנתר, כך היה אצל מרדכי, כך היה אפילו ברוסיה, הרבי לא היה קרוב, היה במקום אחר, אבל היה, לפחות היה רבי, יכלו למצוא דרך לשלוח מכתבים, דדושקה וכו'. וכך היה באמריקה. מה פירוש כדי שיהיה אחר כך? מה שמע מהרבי שיש דרגה חמישית בעבודה מכוח עצמו? אחר כך. שאפילו אין לך את האור הזה, את החיוך הזה, את החיזוק הזה, במוחשי, בצורה מוחשית, בצורה גלויה, של ויוביאו אליך אל מויש. וכל אחד בעצמו צריך להיות המויש. ואולי יש לומר שיש דרגה שישית, ועבודה בכוח עצמו, וזו הדרגה של הקורונה. שאפילו בית כנסת אין, ואפילו בסמדרה של נשיא הדור היה תקופה שאי אפשר להיכנס, ובוודאי שאי אפשר לבוא מחוץ לארץ, ואפילו התקופה של מקום מנוחוסם של צדיקים אין, אי אפשר לבוא מהעולם לשם. האחר כך הזה, זה לא תאונה, זה מה שמתחיל מהשיחה של ישראל ומוישה. זה לא תאונה, זה עיקר שכינו בתחתיים עם מויסה. שכל אחד מאיתנו מוצא את הכוחות של עצמו, להמשיך כי ככה מוישה אמר, ואולי יש לומר שזה נוגע במיוחד לשיטת חב"ד, כי אדמור הזקן מסר נפשו, על צדיק באמונו סוי יחיה ולא צדיק באמונו סוי יחיה. אז אולי בשלב האחרון לפני הגאולה, בוחנים אותנו על שיטת האדמור הזקן שעליה מסר נפשו, וכידוע שלא היה מוכן לוותר עליה בין תלמידי המגיד, ולא היה מוכן לקבל את רב שטמי מקרלין שיגור בלוז'נה, עד שיסכים לשיטה הזאת ומשלמי מקרלין לא היה מוכן. אדמור הזקן מסר נפשו על השיטה הזאת של אבוידו בכיח עצמו, אולי התקופה האחרונה לפני הגאולה דווקא בשיטת חב"ד, שקדוש ברוך הוא מחליט ללכת עד הסוף עם העניין הזה של אבוידו בכיח עצמו, וכל אחד מאיתנו צריך לאסוף את הקשר שלו למוישה, ואת כל הכוחות שהוא קיבל ממוישה, והכוחות שהוא מקבל ממוישה בכל רגע, ולחזק את העסקה שלו למוישה. אבל כל זה לא בשביל להתאפס במוישה, אלא בשביל לקחת את הכוחות שהוא מקבל ממוישה, ולהוריד אותם בשליחות שלו עצמו, באתגרים שלו עצמו, ביהודים שהוא צריך לקשר לקדוש ברוך הוא, שהוא צריך לקשר למוישה בשליח הספרוטיס שלו. ונקווה שכבר זה היה מספיק עם זה. וכמו שאנחנו מתקרבים לפסח, הרבי הקודם כותב, הרבי מביא בהגדה, ברוך המוקם ברוך הוא, ברוך שחישב לאז יסיסקץ. אנחנו מברכים אותו שהוא חישב את הקץ, שהוא חישב את החשבון מתי להביא את משיח. שואל הרבי הקודם, למה מגיע לו מחיות כפיים על זה שהוא חישב את החשבון? ברור שמשיח צריך לבוא בסוף, הוא צריך לעשות את החשבון. אלא אומר הרבי הקודם, ברוך שהוא עושה לזה סוף. שהוא גם יביא קץ, כי אם היינו יודעים כמה הוא נהנה מהגלות, היינו מבינים שהוא חס ושלום יכול להמשיך עם זה עד את קץ. אז אנחנו מודים לברוך שחישב לאסס יש הקץ, שהקדוש ברוך הוא עצמו כביכול עושה איסקפיה. ובשלב מסוים הוא אומר, כמה שאני נהנה מאילו מה זה. אבל מגיע ליהודים כבר לחיות בבית המקדש, מגיע ליהודים לחיות במצב של נס, במצב של אור הספונים, במצב של עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, שמרגישים ורואים וסחזינו עינינו את הקשר לקדוש ברוך הוא, בקורב ממש וכפשוט ממש יישר כוח.